וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. רש"י אומר, וירא אליו לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה. יש לנו כלל גדול בתורה, שאנחנו, אם מדברים, מספרים, התורה מדברת על הקדוש ברוך הוא, שעושה מעשה כזה או מעשה אחר, אז מה זה בא ללמדנו? הרי הקדוש ברוך הוא לא משתנה. הוא כל הזמן אותו דבר. אז לא מספרים שפתאום הוא השתנה והוא בא מהאין סוף לבקר את החולה, את אברהם אבינו. אלא זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים ללכת בדרכי האלוקים. מה אברהם, הקדוש ברוך הוא, הולך לבקר את החולה? אז גם אנחנו, יש כאן מישהו שיש לו במשפחה או חברים, משהו שהם חולים או משהו, כן? אתה חייב ללכת בדרכי האלוקים. ללכת, מה לעשות? לבקר את החולה. עשית מצווה גדולה. אז זה מה שבא ללמד אותנו. כשהקדוש ברוך הוא הולך לבקר את החולה, אז גם אנחנו צריכים ללכת לבקר את החולה. אלא אם כן יש סיבות או נסיבות שזה בלתי אפשרי לפעמים. למשל, שהחולה הוא כזה שאסור לבקר אותו או משהו. או שמסיבות אחרות, שאי אפשר ללכת לבקר אותו. אבל לכתחילה אדם צריך ללכת לבקר את החולה. לעשות כל מאמץ, כל ביקור חולים כזה, ללכת בדרך האלוקים. אז זה מה שלומדים. אומר רש"י, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה. יום השלישי, כידוע, זה היום הקשה ביותר לתינוק שנימול, על כואב וכל הדברים האלה. ואותו דבר, אדם מבוגר. שאלו אותי, למה דווקא יום השלישי? אני מדבר כאן על עובדות. שזה כמו שאדם עושה ניתוח. בהתחלה הוא לא מרגיש את הכאבים, כי הוא תחת הנרקוזה עדיין. אחר כך הוא מתעורר, איזה כאבים, איזה כאבים. כמו שאתה הולך לרופא שיניים, הוא מטבל בך רק אחרי שאתה חוזר ממנו, אחרי יומיים אתה מתחיל להרגיש את הכאבים. זאת אומרת, זה סידור ככה אלוקי, שהכאב לא ניכר מיד, אלא אחרי זמן ניכר הכאב, הדברים האלה. בכל זאת, בעלוני ממרא, והוא שנתן לו עצה על המילה. לפיכך, נגלה עליו בחלקו. זאת אומרת, מה זה, הממרא היה אדם, כן? ומה העצה שהוא נתן לו? שתעשה ברית מילה. כי אברהם הבינו את זה, כמו שמעתי חידוש מהרב יעקב פילבר, שליטה. הוא נוהג לפעמים להיכנס, אתה מסתיר את המצלמה. לפעמים נוהג לבוא אלינו למסעודה שלישית, כך להגיד דבר תורה. אז הוא אמר בקשר לזה, מה הקשר בין ממרא לברית מילה וכל הדברים האלה? ממרא בכלל לא היה יהודי, גר שם בין הדברים. אז הוא הסביר, הוא אומר, שאברהם אבינו הייתה לו משימה. המשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליה זה להשפיע על כל האנושות כולה. זאת משימתו. ברגע שאדם עושה דבר שהוא משונה בעיני אחרים, הוא לא מקרב אותם, הוא מרחיק אותם. עכשיו, אף אחד לא עשה ברית מילה. פתאום, אברהם אבינו, כולם יודעים את זה, הוא עושה ברית מילה. מה, אתה רוצה שאנחנו נהיה כמוך? אז היה לו הרהורים לאברהם אבינו, אולי זה בניגוד למשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי? כי אם כולם ידעו שאני עשיתי ברית מילה, אז הם יפחדו להתקרב אליי, להיות מושפעים ממני. כן? אז אולי לא נעשה. אומר לו ממרך, הבא, אם אלוקים אומר לך, תעשה. אל תתלבט בדברים האלה. תעשה. כן? זה ככה, חידוש יפה. היה צריך לקבל את העצה של ממרך, להגיד לו, תשמע, למרות שזה עומד כביכול בניגוד למשימה הכללית שלך לקרב אחרים, תעשה, בסוף הם יתקרבו, אל תדאג. אז זה דבר אחד. יושב, כתוב, ישב כתיב. כן? ישר, זאת אומרת, בלי, בכתיב שאפשר לקרוא זה גם ישר. ביקש לעמוד, אברהם, למה הוא עמד? כבוד, הקדוש ברוך הוא בא ונגלה אליו. ביקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא שב, אני אעמוד. וזה סימן, ואתה סימן לבניך, שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים, ואין יושבין שנאמר אלוקים ניצב בעדת כל. אז ראיתי פעם פירוש של הדבר הזה, מה זה ניצב בעדת כל? יושבים שלושה דיינים ודנים מישהו. עכשיו, זה אומר בחור, וזה אומר בחור, וזה אומר בחור. עכשיו, מי ניצב שם בבית הדין? הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תדעו לכם דיינים, אני רואה אתכם, אני בוחן את הלבבות שלכם, אתם לא יכולים כאן, אתם צריכים להיות נאמנים לאמת, ולא, איך אומרים, לא לשנות את הדין, או מכל מיני סיבות אחרות. זה מה שהוא אומר, האלוקים ניצב בעדת כל. מה זה ניצב? הוא רואה אותם, הוא ניצב שם, למרות שהם יושבים, הדיינים, אבל הוא רואה בוחן כליות ולב. פתח האוהל, לראות אם יש עובר ושב, ויכניסם בביתו. נושא הוא, מידתו של אברהם אבינו זה חסד. הוא לא יכול בלי חסד. לא יכול. כמו שיש משפחות שאם אין להם אורח בשבת, הם מרגישים לא טוב, משהו לא טוב כאן. הם חייבים למצוא מישהו אורח, להכניס מישהו הביתה. למה? כל כולם טוב, כל כולם חסד. זה אברהם אבינו, זה שיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אז הוא משתוקק, משתוקק להכניס אורחים הביתה. אבל כולם יודעים שהוא עשה ברית מילה, אז הם לא באים, מה, להטריד אותו, הוא חולה, מה, להטריד אותו בעניין הזה? אז כחום היום, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הרתיקה, שלא להטריחו באורחים. זאת אומרת, הוא עשה חום של קרוב ל-52 מעלות בצל. הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אם אפשר לחיות בדבר כזה. לפני כמה שבועות היה חם כאן 45, 46, ובאילת בכלל שמה. אז מה קורה לאנשים בחום כזה? מה? לא יוצאים מהצל בכלל. סכנת נפשות. אבל מה אברהם עושה? לפי שראה הוא מצטער שלא היו אורחים באים. הביא מלאכים עליו בדמות אנשים. עכשיו בוא נצייר את אברהם אבינו. הוא מחכה לאורחים, לא באים, יום, יומיים, לא באים. הוא פשוט כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא חייב להכניס אורחים. אז הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? אז הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא רואה שהוא רוצה לצאת החוצה. לחפש אורחים. הוא אומר, אני אראה לו. הוציא חמה מן הרתיקה, עשה מזג אוויר כל כך חם, שאף אחד לא מעיז לצאת החוצה. שהוא התייאש מלחפש אורחים בכלל. גם האורחים לא מעיזים לצאת החוצה. אבל אברהם אבינו כן יוצא החוצה. לחפש אורחים. צריך להבין, יש שני סוגי כאב. יש כאב פיזי, ויש כאב לב, מה שנקרא. כאב פיזי, מה זה כאב פיזי? חום, כואב לי, זה לי, בא לי. אבל לאברהם אבינו כואב הלב, אין לו אורחים. הוא לא שם לב לכאב הפיזי בכלל. לא מעניין אותו הכאב הפיזי, מה מעניין אותו כאב לב? שאין לו אורחים, אז לכן הוא יוצא, זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. אברהם, והקדוש ברוך הוא אמר, אם כאן הוא רואה שאני לא מצליח להשאיר אותו בבית. טוב, אני אביא לו אורחים. אני אזמן לאורחים, אני אביא לו את המלאכים. וגם אנחנו, לפעמים כאב הלב יותר גדול מהכאב הפיזי. טוב, אנחנו במשנה יום. תענית, פרק ב' משנה ח' כל הכתוב במגילת תענית דלא למשפד לפניו אסור ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר לפניו ולאחריו אסור. ודלא להתענה באון, לפניו ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר לפניו אסור ולאחריו מותר. בואו נקטע את ההקדמה, אחרת לא נבין מה כתוב פה. מגילת תענית, מה זה המגילה הזאת? היינו ספר הכולל כל הימים שנעשו בהם ניסים לישראל בימי הבית השני, ותקנו חכמים שאסור להתענות בהם. נעשו בימי בית שני הרבה ניסים, רשמו את כל הימים האלה, את התאריכים שלהם, ואמרו, בימים האלה אסור להתענות. למה? כי הוא לא הודות לקדוש ברוך הוא. בימי הודיה, והודיה לא מתענים. ויש ימים שכתוב בהם דלא למספד, שם באותה מגילה. היינו שאסרו חכמים לספוד ולהתאבל בהם. כן? למרות שמישהו נפטר באותו יום. משנתנו באה ללמד מהו ההבדל בין הימים שנאמר בהם שלא להתענות ובין הימים שנאמר בהם שלא לספוד. יש הספד זה בלוויה, ולהתענות זה באופן כללי. גם היום יש למשל בחול המועד או כן, שמישהו נפטר, הלוויה עושים, אבל לא סופדים, אין הספד. בואו נראה את המשנה. כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד, כל אותם ימים שכתוב בהם במגילת תענית שלא לספוד, לפניו אסור גם ביום שלפניו, זה הכוונה, באותו יום שלפניו אסור לספוד, שמא יספוד ביום טוב עצמו, ולאחריו מותר, אבל ביום שלאחריו מותר לספוד, הוא יהיה דבר יום טוב, אין חוששים שמא ינהג בו ביום טוב, קר ביום טוב. רבי יוסי אומר לפניו ולאחריו אסור מחמיר, בין ביום שלפני אותו יום טוב, בין ביום שלאחריו אסור לספוד. זה לא להתענה בו, מה שכתוב שלא להתענות, ימי שכתוב בהם זה לא להתענות, אסור חכמים להתענות בהם לפניו ולאחריו מותר. לפניו ולאחריו מותר. ביום שלפניו וביום שלאחריו מותר להתענות. רבי יוסי אומר לפניו אסור, ביום שלפניו אסור להתענות, ולאחריו מותר. ביום שלאחריו מותר להתענות, והלכה היא שבטלה מגילת תענית. וכל אותם הימים הכתוב בהם זה לא להתענות בהם ולא לספוד בהם, כולם מותרים בהספד ובתענית, חוץ ממה? מחנוכה ופורים. חנוכה ופורים שאסורים בהספד ובתענית. ימים שלפניהם, שלאחריהם מותרים. באמת, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הוא נפטר בי"ד באדר. זה היה בדיוק פורים דפרזים. והלוויה הייתה בי"ד באדר. וספדו לו, אבל באמת כתוב, אם תמיד חכם גדול נפטר, גם אם זה היה בשושן, פורים ביום שאחר, משהו אחר אולי, אבל לגבי היום, זהו, אז כן, זהו, ספדו לו באמת. אורות, 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 אורות. גוף סמך היי גוף סמך היי תזיין סעיף תזיין היהדות מקורה הנבואה. זאת אומרת, יש מה שנקרא רוח הקודש, נבואה תורה מן השמיים. נבואה זה מהשמיים. למשל, היוונים זה לא ככה, זה השכלה. השכלה זה מלמטה למעלה. אנחנו משתדלים, מתמטיקה, פיזיקה, כל הדברים, מדע, כל הדברים. אבל יהדות זה השראה אלוקית, זה מלמעלה למטה. זה מה שהוא אומר, יהדות מקורה הנבואה. והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה, כמו שנאמר ביד הנביאים אדמה, צריך להבין, יש ארבעה כוחות עיקריים בנפש האדם, בפנימיות האדם. השכל, הרגש, הרצון והדמיון. עכשיו, כל ארבעת האלה נמצאים של כל אדם ואדם. וצריך שכל אחד מהכוחות האלה יהיה בסדר. זאת אומרת, אם השכל, למשל, לדוגמה, הוא הרבה שכל, אבל אין לו בכלל רגש, ולא דמיון, וכל זה, אז זה חיסרון הדבר הזה. אז אותו דבר, אם האדם רגשני מאוד, ואין לו, הוא לא פועל עם השכל, רק עם הרגש, זה גם חיסרון הדבר. מה קורה אם הדמיון שולט על האדם? מה שנקרא מפנטז, חי בדמיונות, בהזיות, יש כאלה, יש כאלה. זה טוב או לא טוב? שולט על השכל ועל הכל, הדמיון. זה לא טוב הדבר. יכול לי, כן. אבל מה, זה לא בא לבטל את הדמיון. יש דמיון טוב, דמיון שקשור עם השכל. זה מה שאומר כאן הרב. כן. היהדות מקורה הנבואה, והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. התאמה של השכל עם המדמה. למה המשל דומה? לאומן, או לארכיטקט, או משהו כזה. בשביל לבנות בניין צריך דמיון. הארכיטקט מצייר לעצמו סקיצות וכל מיני דברים כאלה, כל מיני דמיונות. אבל אם זה לא קשור לשכל, לעובדות בשטח, הוא לא יכול לבנות את הבניין הזה. אז דוגמה שדמיון, כמי שעוסק ביצירתיות, כמו ארכיטקט, כמו אומן או משהו כזה, הוא מפעיל את הדמיון. אבל כל זה אומר שזה מחובר עם השכל. אבל דמיון בלי שכל, מה זה? זה לא מציאותי, האדם הזה לא מציאותי. כן. אז זה מה שהוא אומר. כלומר, בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והתואר של השכל. להעלות את הכוח המדמה עד כדי האצילות של התואר של השכל. והתאחדותם של שני הכוחות הללו, השכל והדמיון, בתכלית השלמות, זה הנבואה. וכשם שבכלל ישראל, אלה שני כוחות מתאחדים על ידי הארת האלוקית, המופיעה על שניהם במקורה העליון, דיינו התורה זה שכל. אדם לומד בבא מציע, בבא בתרא, בבא בו, הכל שם שכל, שכל, שכל. אבל כל זה מחובר לפסוקים מהתורה שמקורם נבואה. כששני הדברים האלה מחוברים, ככה בכל אחד ואחד מישראל, אין מידתו היהודית נשלמת כי אם לפי אותה מידה של ההתאחדות בין השכל והדמיון. כן? שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו בכל אחד מישראל. ומידתו הפרטית במידה נשאבת מתוכן הכלל כולו, על ידי זה בא כל אחד במידה זו של אם אינם נביאים, נו, בני נביאים הם. זאת אומרת, התכונה הזאת בגנים שלהם, אנחנו עם של נביאים. אז אם הדור שלנו לא זכה לנבואה, אבל היסוד של הדמיון שהוא אופתני לנבואה, הוא קיים את זה בתוך עם ישראל. תתחדש הנבואה במהרה בימינו, אמן.